קצרה שבאמת גם כן פסקה מאוד מאוד חשובה, כפי שאני אנסה להראות את זה. אז בואו נראה, בואו מדובר, אתם רואים, ממתי התחלה תספורת, זה נוגע לדברי הגמרא, לדברי המשנה, שאין, יש דברים שאסור לעשות אותם לפני מנחה, לפני מנחה קטנה. דברים שאסור לעשות לפני מנחה קטנה, כן? כך גזרו חכמים. אף יש תפילה, יש מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, תפילה כפי שאנחנו מתפללים היום, כן? רבנן, דאורייתא. אבל בכל מקרה, אם מדובר כאן, גם הסייג הזה, כן, שמופיע במשנה, שאין יושבים לפני הספר, אין יחסים לבית המרחס, לפני מנחה, כל הסייגים האלה הם ודאי מדי רבנן. אלף סייגים לרבנן. מה התפקידם של הסייגים האלו? כן, שם אומרת המשנה, פרשני המשנה. רש"י אומר שהדברים שנאסרו לעשות אותם לפני מנחה גדולה, קטנה, הם שמא אדם ייכנס לספר וישברו המספריים לספר ואז התספורת יימשך יותר כפי הרגיל והוא יפסיד תפילת מנחה. זאת אומרת, חששו שאדם יפסיד תפילת מנחה, או אם ייכנס למרחץ, ייכנס למרחץ ויתעלף מהחום של המרחץ, ועל ידי זה שהוא יתעלף, אז עד שיעיר אותו לחיים כבר יעבור זמן מנחה. וכן כל פעולה ופעולה יש בה איזה סוג של סיכון. כן, שהדברים יתעכבו עד עבור זמן מנחה, ונמצא, הפסיד מתפילת מנחה. כן, הפסיד תפילת מנחה. אפי שמדין תפילת השלומים יכול להיות שאפשר היה, כן, להתפלל פעמיים ערבית, נאמר, מדין תשלומים, וזה גם תלוי אם אנחנו מגדירים את מצבו כשוגג, כמזיד, הביטול של תפילת מנחה, תלוי אם זה נקרא שוגג או מזיד, טוב. אבל מכל מקום, כל הגזירות האלו זה גזירות חכמים, שחכמים שחשו וחששו לכבודה של תפילת מנחה, לכן הם גזרו אותם. במילים אחרות, כל הגזרות האלו בעצם עניינם זה למנוע מן האדם פעולות מסוימות, פעולות מסוימות שנצרכות לה מצד אותו אדם. אדם צריך להסתפר. אם הוא מלך, הוא צריך לספר כל יום. כן? אבל אדם צריך להסתפר. אדם צריך להיכנס לבית מרחץ. אדם, כל הפעולות שמנויות שם, זה פעולות אנושיות, שאדם בזמן כזה או אחר צריך לעשות אותה, כן? מצד הטבע שלו, הפעולות האלה נדרשות. מצד הפלא, לא יישב לאכול לפני מנחה, שמא תימשך סעודתו ויפסיד תפילת מנחה. אלה פעולות אנושיות, פיזיות, נפשיות, כן? שחז"ל שיערו שלפעמים יש מקום לגזור על האדם שלא יתחיל את אותן פעולות. כן? למרות שנורא מתחשק, לא? אבל לא יתחיל אותם. אבל אומרת המשנה שם, ואם יתחילו, אין מפסיקים. לא על כל הפעולות האלה. למרות שמלכתחילה אסור להתחיל בהם, לפני מנחה קטנה, קטנה, לא לפני מנחה גדולה, מנחה גדולה זה אין בעיה, כי יש הרבה זמן עם מנחה. כן? עד השקיעה. 18 דקות. אחרי השקיעה. 13 דקות, יש כמה דעות. אבל, כן? בכל אופן, אם התחילו, אסור לצעוק. אם התחילו, אפשר להמשיך. זאת אומרת, אם התחלת את פעולת התספורת, צריך להבין מה זה להתחיל, הגמרא מבררת, מה זה נקרא אם התחילו. כן? אין הכוונה אם התחילו, כך אומרת הגמרא שם, אין הכוונה אם התחילו, למשל בתספורת. אם התחילו, אין הכוונה כאשר המספריים כבר בשיער. אלא אם התחילו, זה ממש פעולות קודמות עוד. כן? מה הפעולה הקודמת? פעולה הקודמת, כאשר ישים מאפורת של ספרים עליו. כלומר, יש איזה בגד מסוים שהספר שם על גופו, או על גוף המסתפר. זאת אומרת, מהפעולות הקודמות לעצם התספורת. כן? למשל, מה זה אם התחילו באכילה? זה לא הנגיסה הראשונה שהוא נותן בבשר. אם התחילו, זה שמייתיר, כשיתיר את חגורתו. שהוא מתיר את החגורה, ככה היה נהוג בבבל, ככה אומרת הגמרא, בבבל, מתירים את החגורה. זה מעין הכנה כזו, כן? מתירים את החגורה, כדי שיהיה יותר מקום לבטן להתנפח. כי הרי אוכל עכשיו, כן? אז מתירים את החגורה שלא יהיה לחץ גדול על הבטן. זה נקרא התחלה. כלומר, ההתחלה היא לאו דווקא התחלת הפעולה גופה, התספורת או האכילה, או השקת הגוף במאה מרחץ, אלא, כן, התחלת המרחץ זה מי שיסיר בגד עליון מעל גופו. זה הרעיון. בכל אופן, אם התחילו, אין מפסיקים. אז אסכם בקצרה למהלך הזה. אם כן, פה חכמים חשו לכבודה של תפילת מנחה. אנחנו רואים שגזרו כמה גזירות ומנעו כמה מאדם, כמה פעולות, שאין להתחיל את אותן פעולות למרות נחיצותן וחמדת הנפש את הפעולות האלו, אין להתחיל אותן לפני מנחה קטנה. אבל אם התחיל, אין מפסיק. Okay? אם התחלת, לא מפסיק. פתאום ידם של חז"ל מרפא ממך, לא, תמשיך, תמשיך, תמשיך. מהפך. מי אין מתחילים, כן? מי אין, כן? אין יושבים לפני הספר, אנחנו עוברים לאין מפסיקים. אם התחילו. מהפך. אני צריך להבין את מהות המהפך. איפה נובע המהפך הזה? המהפך הזה הוא עדיין נובע מאיזושהי תפיסה חינוכית של היחס בין קודש לחול. גזירת חכמים היא באה לדאוג לקודש, מנחה, מצווה שבין אדם למקום, okay? וכל הפעולות האלו זה פעולות חול מצד הטבע של האדם, אכילה, מרחץ, תספורת, כולה. יש פה בירור היחס כפי הנראה בין הקודש לבין החול. זה הכיוון שהרב קוק הולך בו להסביר לנו. יש פה דבר נפלא שאני מקווה שנודה בזה כולנו כשנגמור את המאמר הזה. אז זהו, אחרי הקדמה הזו אפשר להיכנס עם הדברי הרב קוק וגם לנסות להבין. נראה, ממתי התחלה תספורת? אמר רבי אבין, כן, פה יש, כן, ממתי התחלה תספורת? אמר רבי אבין, מי שיניח מהפורת של ספרים על כתפיו. כן, יניח מהפורת. פורש הספרים, אני מניח שזה הספר יניח את המאפורת על כתפיו שלו. מאפורת של ספרים. משמע שזה מאפורת של הספר, מאפורת זה, זה בגד חלוק או סינר כזה, כן. פה ספרים. ומתי התחלת מרחץ? כן, וכולי, מי שיסיר בגד העליין. ומתי התחלת אכילה? מי שיתיר חגורתו. כן, ראית על ידיו, זוכר שם בדיוק את הלן ועל ההוא. אנשי בבל, יש לזה התחלה אחרת, אנשי ארץ ישראל, התחלה אחרת. מאפורת, אומר רש"י, אתם רואים? מאפורת. כן, לפני כן. ממתי התחלת תספורת? רואים? ממתי התחלת תספורת? דני משוב אינו מפסיק. כן? מה זה נחשב, ואם התחילו לגבי תספורת? שאז אנחנו אומרים שאם התחיל, אין מפסיק את פעולת התספורת. כן? ממתי התחילה תספורת? דנימה, שנאמר שאם התחיל, שוב אינו מפסיק, כדתנן, אם התחיל, אין מפסיקים. ממתי התחילה תספורת? מי שיניח מהפורש ספרים. מה זה מהפורש ספרים? יש לכם? אין לך את זה עדיין, טל. אני מסתכל, תסתכלו ברש"י. מהפורת, סודר. מהפורת זה סודר. זה בגד עליון כזה שהוא מניח, כדי שהשערות לא יפלו עליו, ונותנו על ברכיו. זה המסתפר, אתם רואים? פה מדובר על בגד שכן מה שעושים היום, כן? הספר עצמו הוא בבגדיו שלו. המסתפר הוא זה ששם בגד נוסף כדי שהשערות לא ילכלכו את הבגדים. סודר ונותנו על ברכיו. שלא ייפול השיער על בגדיו. אז שם את זה על ברכיו. כן? אנחנו היום שמים את זה על כל הגוף שהשיער לא ייכנס לנו כל מיני מקומות. כן, ממתי התחלת מרחץ? משערי מאפרתו ממנו חולתו. סודרו, ראשון להפשת בגדיו, זה לגבי מרחץ. כן, לגבי מרחץ, סודרו הוא ראשון להפשתת בגדיו. כלומר, בגד הראשון שהוא פושט בבית המרחץ, בגד עליון. טוב, עד לכאן. אומר רש"י. שורק שפה, טוב. יש המשך, יש המשך פה, אבל הרב לא מתעסק עם זה, אז אנחנו נעזור רגע את רש"י. ונתחיל את הרב. אני קורא שוב בדברי הרב, ממתי התחלת תספורת? אמר רבי אבין שיניח מהפורש ספרים כתפיו, ממתי התחלת מרחץ וכולי, ומתי התחלת אכילה וכולי. כל דברי חכמים שעשו סייג לתורה, שקולים בשקל הקודש, שעליהם אין להוסיף כמו שמהן, אין לגרוע. זאת אומרת, כל דברי חכמים יש בהם אופי חינוכי מדויק ומדוקדק. כל דברי חיים שעשו סייג בדבריהם, עניינם זה לקרב את האדם לקדושה. הסייגים, עניינם זה לא לאפשר לאדם לעשות פעולה שתרחיק אותו מן הקודש. כל סייג וסייג לפי עניינו כמובן. פה אנחנו מבינים שהסייג שנעשה כאן, זה כדי למנוע את האדם מלפספס תפילת מנחה. רואים פה פעולה מובהקת שעניינה זה לתווך בין האדם לבין הקודש. שלא יהיה מצב של פספוס והחטא. כאדם באשר הוא אדם, יש לו צרכים טבעיים. והצרכים הטבעיים האלו יכולים לפעמים, כן? לפעמים, נודה בזה, לקבל עדיפות מוגזמת. וזה יבוא על חשבון פעולה שבקודש. באים חכמים, עם כל הכבוד לנו, הם נוטלים מאיתנו את הבחירה בדבר הזה. את הדבר הזה אתה לא יכול לעשות. כי אם אתה תעשה את הדבר הזה, יש חשש גדול שהתיווך בינך לבין הקודש יתפספס. אז מה זה שווה שהסתפרת ואכלת והלכת לבית המרחץ אם לא התפללת מנחה? מה קורה כאן? לא ייתכן שזה יבוא על חשבון מצוות שבן אדם מקום, נקרא זה תפילה. כן, הוא אומר לנו, אבל שים לב, כל דבר החמים, כל הסייגים שלהם, זה לא איזו התפרעות והתאכזרות לצרכים הטבעיים של האדם. זאת אומרת, הסייגים, נכון, נכון שהסייגים, כן, בעצם מעמידים איזו חומה מול צורך טבעי של האדם, נכון? אבל זה לא אומר שחכמים, הם לוחצים יותר מדי. כן? נכון שמעמידים איזשהו סייג ואיסור, תמרור, עצור, כן, נכון? אבל כשהם עושים את הסייג, הם לא מכבידים יותר מדי. כן? לנו לפעמים נדמה שאנחנו נתקלים באיזו תקנה, סייג והרחקה של חז"ל, כאילו חז"ל הולכים נגדנו. תן לחיות. אנחנו לא מבינים שהם נקטו רק בסייג ההכרחי. שאם הם לא יעשו את הסייג הזה, אתה תמצא את עצמך בלב האוקיינוס. אתה תסחף עם הגלים האלה של החומריות. אין מנוס, חייבים לשים איזשהו מעצור בפני הגלים הטבעיים. חז"ל הם אלו שבאמת עושים את הניתוח הכירורג הזה. המעט פולשני לתוך הרצונות שלנו. כן? אבל לא מעבר למה שנצרח, רק אפי היכרח. תראו לסמכם, אתם יושבים אצל רופא שיניים. אין מה לעשות כדי לעשות פה את החור, לעשות טיפול שורש. הוא חייב לקדוח לך. אז הוא מרדים אותך, עושה זה. יש כאלו רופאי שיניים שהם עובדים בלי כיסוי על השן. כן? הם עובדים על השן גלויה. יש כאלה שמים כיסוי על השן ואת המכשיר מחדירים דרך הכיסוי פלסטיק. הם מחפשים דרכים בעצם איך להקל על הפציינט כמה שאפשר. יש דברים שאין ברירה. גזריים, מה נעשה? חייבים לקדוח, קצת כואב פה, קצת שם. אבל רופא טוב זה רופא שמשתדל להמעיט את הכאב שאינו הכרחי. להמעיט הכאב. אבל יש אנשים כאלו, כן? זה יכול לקרוא לכל אחד מאיתנו. כן? שאנחנו מרגישים לפעמים שהסייגים האלו הם יורדים לחיינו. אבל זה לא נכון. זה ממש לא נכון. חכמים הם מאוד עירים ומכבדים את הצרכים הטבעיים שלנו. אבל חכמים יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. שאם ניתן חופש ודרור לכוחות הטבעיים, אנחנו יכולים לגמור רע. מה לעשות? אנחנו לא מספיק גיבורים, אנחנו לא מספיק חכמים, לא מספיק מוסריים כדי לדעת שאנחנו צריכים לעשות סייגים. אם חז"ל לא עשו סייגים, אנחנו היינו עושים את הסייגים שחז"ל עשו? מי מאיתנו היה עושה את הסייגים האלו? כל הסייגים של חז"ל, אנחנו היינו מעלים על דעתנו את הסייגים האלו? מי בכלל רוצה לעשות סייגים? תן לחיות, תן לזרום. לא, 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 לא. באים חכמים, מזהירים אותנו. לכן אומרים, כל העובר, כל, הרגישה, כל הפורץ גדרם של חכמים, כן? ישכן ונחש. שנאמר פורץ גדר, ישכן ונחש. למה ישכן ונחש? כי ברגע שאתה פורץ את הגדר של חכמים, אתה נותן מרחב מוגזם לצרכים הטבעיים. ויצר הרע, הוא מאוד אוהב את הדברים האלה. על זה הוא נבנה, את זה הוא אוכל. זה המזון שלו. המזון של יצר הרע זה טבע לא מרוסן. מה שנקרא נבל ברשות התורה. התורה לא אוסרת את זה. אבל אם אתה לא עושה סייג, בסופו של דבר, יצר הרע מתפרנס מכל ההפרזות האלו. Okay? מתפרנס מההפרזות האלו. אתה רוצה דווקא לשבת ולאכול לפני מנחה קטנה? Okay? אתה תראה שבסוף אתה תפספס פעם אחת מנחה. אל תלך קרוב לגדר. אל תנסה לפרוץ. הפורץ גדר ישכן עם נחש, ומידה כנגד מידה. נחש זה יצר הרע. והגדר של חכמים הוא זה שמונע מהנחש להתפרנס מהדחף הטבעי שלנו, מהדחפים הטבעיים הלא מרוסנים. אז אם עושים איתנו חסד עצום, אם יוצרים את ההבדלה בין יצר הרע לבין הטבע שלנו, אם יוצרים הבדלה, אתם מבינים שיוצרים הבדלה, אם מלא הסייג לא הייתה הבדלה, יצר הרע היה בא, נכנס ויוצא חופשי לתוך עולם הטבע שלנו, מזהם אותו, מתנף אותו, כן? והופך אותנו לפירי אדם. אשרינו שיש לנו סייגים של חזן. אבל חלילה לומר, או לחשוב, או לעלות על הדעת, שחכמים עושים את הסייגים, כי הם לא יודעים מה זה לעשות חיים. הם חיו בתקופה, הם סגפנים, הם נזירים, כן? בואו נראה אותם עם כוחות גוף חזקים כמו שלנו, נראה אותם עושים סייגים. חכמים היו חזקים יותר מאיתנו. היה מה שנקרא יום הקזת דם. שחכמים היו עושים הקזת דם, היה להם כוחות גוף אדירים כאלו, שהם היו עושים הקזת דם לפעמים כדי להמעיט את כוח הגוף, כי היה קשה לעמוד מול כוחות הגוף, שהיו לפעמים ממש, למרות כל הסיגים, הכוחות הגוף היו כל כך חזקים, שזה הפריע אפילו לקדושה. אז הם היו מקיזים דם, כך זה נקרא, כדי להמעיט את כוח הגוף. כן, אלו החכמים החלשים, החלשים, מרחות. מספר אחידה שהוא הלך לג'רבה, כן? הרי הוא יצא מחוץ לארץ ישראל, בתקופה מסוימת חוץ לירושלים. לא יודעים בדיוק למה, יש אומרים שזו הייתה איזו גזירת גלות שהוא גזר על עצמו. יש סיפור, לא משנה. והוא הלך לבקר באותה הזדמנות שהוא גלה מארץ ישראל, הוא הסתובב בכל קהילות הקודש, כן? של תפוצות ישראל. ואז הוא כתב, בעקבות המסע שלו, הוא כתב את הספר שם הגדולים. לא יודע, מכירים, מישהו מכיר את הספר שם הגדולים? כדאי מאוד לראות את הספר הזה. כן, שם הגדולים. זה הוא כתב, חלק גדול מהספר הזה הוא נכתב במהלך המסע, זה בעצם, זה רשמי המסע. אז שם הוא מתאר את חכמי ג'רבה. כן. הוא מגיע לבית מדרש, כן, בג'רבה. והוא מספר שם, האנשים שם, התלמידי חכמים, זה דבר כזה, כוחות כאלה הוא לא ראה. הם לומדים קודם כל בעמידה. ממש כפי דין תורה, כמו שכתוב, כן? כן? שמתן תורה היה בעמידה, הם לומדים בעמידה. לומדים בעמידה. אחרי זה הוא הלך לראות איך הם אוכלים את ארוחת הצהריים שלהם. הוא ראה אותם, הם לוקחים, כל אחד שהם לוקח איזה קילו וחצי כבש ואוכל. אז הוא מאוד תמה על זה. מה זה? איך זה? אתם אוכלים כל כך הרבה. אז אמר לו, אחד מתלמידי החכמים מסתכל אחידה, אחידה היה כזה קטן שיקרא זה. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, כי אחיר כן, כגופכם כך אכילתכם, אתם אוכלים כמו ציפורים. אנחנו, זה לא אכילת אהבה, זה הגוף, הוא עוצמתי, כן. כל העמל של לימוד התורה, להחזיר את הכוחות לגוף, הם היו אוכלים נתחי בשר, כן. ועל זה כתב אחידה שם, בחמד ג'רבה, אני לא זוכר בדיוק באיזה הלכיים, שהוא כתב על אחד מחכמי ג'רבה, אז הוא הכניס את הסיפור הזה. מה אמר לו אותו חכם? כגופכם, כך אכילתכם. אנחנו, אפשר להשאים אריה, שהוא אוכל, אני יודע, בכל ארוחה אוכל איזה 10 קילו. אריה צריך 10 קילו. אלה אריות, כולם, אריות. אנחנו אוכלים כמו ציפורים. כוחות גוף. אז אי אפשר להשאים את חכמים שהם לא ידעו מה זה כוחות גוף, לכן הם גוזרים את כל הגזרות האלה, כי להם זה נוח לגזור את הגזרות, ממילא הם סגפנים, חס ושלום. אז מה באמת הסיבה? לכך אומר רב קוק, כל דברי חכמים שעשו סייג לתורה, שימו לב, שקולים בשקל הקודש, ממש בשקל הקודש, בדקדוק נורא, שלא להפריז, לא לכיוון הקודש יותר מדי, ולא לכיוון החול. שקל הקודש. שעליהם אין להוסיף, כמו שמהם אין לגרוע. מדויק בתכלית הדקדוק. שימו לב, שפה הרב מעניק תוקף לדברי חכמים, ממש כפי שכתוב לגבי דברי תורה. הרי מה כתוב לגבי דברי תורה? לא תוסיף ולא תגרע מן הדבר הזה. כגון שעושה חמש כנפות לציצית, או שתי תפילין או של ראש, שתי שלוש תפילין, או חמש פרשיות, כן. זאת אומרת, ממש הוא נותן תוקף לגזרות חכמים בלשון של תורה. כמו שעל דברי תורה אין להוסיף ולא לגרוע, כך על גזירות חכמים אין להוסיף ולא לגרוע. זה פלא עצום, כזה תוקף, כזה דיוק, מה זה? פלא פלאים. אבל זו אמת. אנחנו ממשיכים, כן? מתוך ההקדמה הנחמדה הזאתי, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך ולהבין את הרב בהמשך. וכאשר החוכמה האלוקית שיערה, איך להעמיד את כל צדדי החיים על מכונם, אנחנו דיברנו על צד הקודש וצד החול, הכל צריך לעמוד על מכונו, לא לחינם ברא הקדוש ברוך הוא את הגוף ואת צרכיו, ודאי כדי לספק את הצרכים האלו, אבל חכמים הם בחוכמתם אלו שיסדרו את מערכת היחסים בין הקודש והחול. הם יסדרו באמצעות, כן, החינוכים השונים שלהם, שאחד מהם זה הסייג. נחזור. וכאשר החוכמה האלוקית שיערה איך להעמיד את כל הצדדי החיים על מכונם, לבלתי הכחיד את הפעולות המוסריות הנשגבות, על ידי מיעוט רישומם במעשים. זה מצד אחד, חכמים דאגו. כלומר, הסייגים שלהם, הם נועדו קודם כל לבלתי הכחיד את הפעולות המוסריות, כן? מה זה להכחיד את הפעולות המוסריות? שלא יהיה ביטוי לפעולות המוסריות בחיים. מתי לא יהיה ביטוי לפעולות המוסריות? מתי לא יהיה ביטוי לפעולות המוסריות? שהגוף חוגג. שהגוף חוגג, אז אין ביטוי לפעולות המוסריות. זה דבר אחד. אם כן, כל תקנה וסייג, מצד אחד יש בו דאגה עמוקה לקודש. ליצור מעין הפרדת כוחות בין החומר לרוח, שהחומר לא יותר מדי יתפשט, ובזה הוא ימנע מאיתנו פעולות מוסריות חיוביות, שאחת מהן זה התפילה. זה פעולה מאוד נחוצה. יעלה על הדעת שנוכל להכחיד, כן, את, מה זה להכחיד? לצמצם את אפשרות הופעתה של התפילה? נשב לאכול, נלך למרחץ, כן? נשב אצל הספר, בלי לקחת בחשבון איזה תוצאות מרחיקות לכת יכולות להיות מזה לגבי התפילה שלנו. נפסיד תפילה, זה דבר פשוט להפסיד תפילה. כן? אז זה דאגה אחת, בסדר? אני חושב שזה ברור, נכון? זאת אומרת, הוא התחיל קודם כל עם האינטרס של הקודש, חכמים דאגו לאינטרס של הקודש, מזה יצאה להם, כן, הגזירה והסייג הזה של אין מתחילין, כן, נחזור על החשבון, וכאשר החוכמה האלוקית שיערה, כן, שיערה, כיוונה, דייקה, שיערה איך להעמיד את כל צדדי החיים על מכונם, ופה הוא מפרט, צד א' זה צד הקדושה, לבלתי הכחיד את הפעולות המוסריות הנשגבות, איך מכחידים אותם? על ידי מיעוט רישומם במעשים. הסברנו מתי מיעוט רישומם במעשים, התפשטות החומר יותר מדי, גורם שהצד המוסרי לא יופיע. ומצד שני גם, ולבלתי אכביד גם כן, אתם רואים? שם זה הכחיד ופה זה לבלתי אכביד, הכחיד ואכביד. לבלתי אכביד גם כן על החיים החומריים יותר מדי. חכמים דואגים גם לגוף, אבל דואגים גם לרוח, גם למוסר. כל סייג הוא בעצם כולל בתוכו התחשבות ואחריות לגבי שתי צדדי החיים העיקריים. כן? החומר והרוח. לבלתי אכביד על החיים החומריים יותר מדי. כאשר ביאר דבר זה הרמב״ם, זיכרונו לברכה, בפרק שלישי במורה נבוכים. אין את זה לפנינו פה, גם לא טרחתי להסתכל שם בפנים, אבל הוא מביא שם את הרעיון הזה, שדיברנו עליו עכשיו. אז כמו ששיערה החוכמה האלוקית במצוות התורה, כן? אגב, כמו ששיערה החוכמה האלוקית איך להעמיד כל זה די החיים, פה מדובר על מצוות התורה, לא מדובר פה על סייגים. כמו ששיערה החוכמה האלוקית במצוותיה, והמצוות הן ארוכות ושקולות באופן כזה, שאדם שמקיים אותם בדקדוקיהן, הוא בונה באופן מאוד מדויק ומאוזן את החומר ואת הרוח. כמו כן, גם חכמים כאין תורה עשו, שהם באו להתעסק בתחום המיוחד להם, שהוא תחום הגזרות והתקנות והסייגים, נכון? חכמים לא יכולים להמציא מצוות. חכמים, התחום שלהם זה סייגים, כן? וכולי וכולי. לעשות משמרת לתורתו. אז הם בעצם הלכו ממש לפי השיטה של הקדוש ברוך הוא. כן? הם ראו שמצוות התורה, הם כולם מכוונות ליצור את האיזון במציאות החיים של האדם, בין החומר לרוח. כמו כן העריכו חכמים, אתם רואים? שאנחנו הולכים לחכמים. מעין תורה גזור, זה מה שנקרא מעין תורה. כן? מעין תורה תקון. כן? וכן הלאה. תחילת מסכת ברכות. בעניין של התפילות. כן, העריכו חכמים, לפי מידה זו, איזה, מה זה מידה זו? ההתחשבות הזו, מה? יפה מאוד, רומן. יפה מאוד. כן, העריכו חכמים לפי מידה זו, שלא להכחיד ולא להכביד, כן? את תוכן דבריהם, בעשותם, סייג לתורה. עשו סייג לתורה, לא ירו לכל הכיוונים, לקחו בחשבון מתוך אחריות עמוקה ביותר, כן? לדאוג לשני חלקי השלמות של המציאות, חומר ורוח. וכאשר מצאו, הנה, עכשיו בואו נראה מה ההשלכות המעשיות של הגישה האחראית הזאת. הנה, מה ההשלכות המעשיות? שכאשר מצאו שמספיק סייג קל, מה זה סייג קל? לא להתחיל. לא להתחיל. לא להתחיל לפני מניחה קטנה. זה נקרא סייג קל. כלומר, מה תפקידו של הסייג הזה? למנוע כישלון או הפסד של תפילת מנחה. אבל תפקידו של הסייג זה גם, חוץ מהמטרה הטכנית, מה תפקידו של הסייג? לחנך אותנו שיש חשיבות לתפילת מנחה. ברגע שעושים סייג לדבר, ברגע שאני עושה גדר סביב דבר מסוים, אני מבין שבתוך הגדר יש משהו חשוב, נכון? לא סתם אדם עושה גדר סביב דבר מסוים. כנראה שדבר הזה הוא חשוב לו. אבל אם אני לא רואה גדר סביב דבר מסוים, אם אני רואה בית פרוץ, חלונותיו פרוצים, דלתו פתוחה, אני יודע שבבית הזה לא גורים אנשים, כנראה לא חשוב כל כך. נכון? אז זה החינוך הכפול של הסייג. דבר אחד זה הרווח הטכני, המעשי, שלא ניקשל בתפילת מנחה, הדבר השני הוא לעורר את האדם להבין את חשיבות התפילה. כן? זה העניין של הסייג. אבל כאשר מצאו, שימו לב, כאשר מצאו, מורה לנו פה את ההדגמה של האיזון הזה, כפי שאמרת, כן? מה ההשלכות של האיזון הזה? וכאשר מצאו שמספיק סייג קל, לא יכבידו אף כחוט השערה יותר. לא יכבידו כחוט השערה יותר, כן? להכביד על הרצון האנושי ולעניעהו מחפצו. ככה צריכים לזכור, חבר'ה. הרי חז"ל ידעו שכאשר אומרים לא יושבים לפני הספר, זה עשוי להיות גזרה שהיא עומדת מול מה? נגד מה? נגד הצורך של האדם. הוא בא עכשיו מהבית מטונף, הוא רוצה להיכנס למרחץ. לא, לפני תפילת מנחה קטנה, אתה לא נכנס. אבל יש לו צורך, זה צורך טבעי, להתרחץ. אף פי כן חכמים אמרו, אין מתחילים. זאת אומרת, יש פה עימות. בין צורך טבעי לבין חשיבות של הקודש, תפילת מנחה. יש פה מתח, נוצר מתח, הסייג הזה יוצר מתח. אבל אנחנו מצווים, אנחנו נדרשים לשלם את הקורבן הזה, בשביל המטרה החינוכית של ערך תפילת מנחה. אבל חכמים היו ערים לכך, שבזמן שהם גוזרים את הגזרה ואת הסייג הזה, בנפשו של האדם מקרקר צורך טבעי חזק. לכן אנחנו לא מונעים את הצורך הזה בכל תנאי, בכל מחיר. באיזה מחיר, כן? באיזה תנאי אנחנו לא מכריחים, אם התחילו. אבל בואו נראה עוד נגיע לזה מיד, וכאשר מצאו שמסביר אולי, לא יכבידו, כן? לא יכבידו כחוט השערה להכביד על הרצון האנושי ולעניעהו מחפצו, כלומר למונעו מחפצו. או, כן? על כן, באשר מצאו, כן? מה זה מצאו? שיערו. זוכרים? שיערה החוכמה העליונה. כאשר מצאו, שיערו, ומצאו שכך נכון לעשות, לגזור. על כן, כאשר מצאו, באשר או כאשר מצאו, שלפי מידת הערך של איסור ההתעסקות לפני תפילת המנחה, בדברים שיוכלו לגרום לביטול, די באוסרם, איסור לכתחילה שלא להתחיל. מעניין. זאת אומרת, כשהם שקלו בסוגיית החינוך לתפילת מנחה, מנחה קטנה, כן? אני רוצה להציל את כבודה של תפילת מנחה קטנה. אני רוצה לחנך למשמרתה. בסדר? כמה האדם צריך להקריב בשביל הערך החינוכי הזה? כמה? האם הוא צריך להקריב את המרחץ לגמרי? כלומר, שאסור לו להתחיל, ואם התחיל, מפסיק מיד. וואי, זה ממש קשוח, נכון? אם היו אומרים את זה, אין מתחילים מרחץ לפני תפילה קטנה. ואם התחילו, מפסיקים מיד. יש פה מלחמת חורמה נגד הטבע האנושי. זה יכול היה לעלות ביוקר. אם היינו מונעים מן האדם, גם כאשר הוא מתחיל, במיוחד שהוא מתחיל, אתם יודעים, שאדם מתחיל כבר בפעולה מסוימת, עם האוכל בתיאבון, מה שנקרא, זה כבר יותר קשה לעצור אותה. אז חז"ל אמרו, רגע, רגע, יש לנו פה סוגיה חינוכית, יש לנו פה צורך לחנך את האדם, ערך תפילת מנחה בכלל, ושלא יפסיד תפילת מנחה. עכשיו, בשביל לבצר את הערך של התפילה, אנחנו נגזור לא להתחיל. בזה כבר לחצנו את הטבע האנושי. אבל זה בסדר. זה בהחלט לגיטימי. ערכה של תפילת מנחה הוא חשוב מספיק כדי ללחוץ את האדם קצת. גם אנחנו עושים חשבונות כאלו. לא פעם אנחנו מוצאים ממון, ממון יקר בעינינו, ובכל זאת אנחנו נותנים צדקה. זאת אומרת, ערך הצדקה, אמנם זה מצווה של תורה, אבל ערך הצדקה מספיק חשוב כדי שאני יוציא 5 שקלים לטובתו של העני הזה. אנחנו בעצמנו עושים את החשבונות האלה. אבל אתה לא תיתן עכשיו 1,000 שקל. כי בזה אתה קורא לגזרים את הנטייה הטבעית שלך, כן? את הנטייה הטבעית שלך לנכס, לממון. זה לא עושים ככה. 10 שקלים, בסדר. 5 שקלים, בסדר. אבל אל תלחץ את עצמך יותר מדי. אותו דבר גם פה. כאשר מצאו שלפי מידת הערך של איסור ההתעסקות, כן? ערך איסור ההתעסקות. לפני תפילת המנחה ודברים שיכולו לגרום ביטול, הם מצאו שמה? שדי להם, לחכמים, באוסרם, איזה איסור? איסור לכתחילה, שלא להתחיל. בזה כבר אנחנו מחנכים את האדם. אדם שיודע שחכמים עשו סייג שלא להתחיל, כבר יש התרוממות של הדעת, כבר הוא מבין מתוך כך כמה חשובה תפילת מנחה. למרות שהוא שילם על כך את מחיר האיפוק והריסון ודחיית הסיפוק שלו, אבל הרווחנו את הרווח החינוכי הגדול מבלי לאמלל אותו, מבלי להתאחזר אליו יותר מדי. כן.
אני מבין את השאלה ששואל,
כן? על פי רוב אין לנו אפשרות לשנות סייגים של חכמים, מכיוון שאנחנו לא, על פי רוב, לא יודעים את השיקולים שלהם. יש שיקולים שהם יותר גלויים לעין. יש שיקולים שהם יותר נסתרים. ומכיוון שאנחנו לא יודעים את מכלול השינויים, אין לנו רשות לבטל סייגים של חכמים. יש לעומת זה דברים מועטים, שנזכרים גם בגמרא, העקרונות האלו של ההתעסקות עם סייגים של חכמים, נזכרים גם בגמרא. שיש פעמים שמותר לבטל דבר של חכמים, כאשר נראה לנו בעליל שהסיבה, כן, הסיבה הבלעדית לסייג היא כבר לא קיימת. שאנחנו יודעים שזו הסיבה היחידה של הסייג. מכיוון שהיא לא קיימת, אבל זה מקרים מועטים מאוד. הסייגים בדרך כלל הם סייגים שהם טעונים בחוכמה גדולה מאוד. ולכן הכלל הוא שאין בית דין רשאי לבטל דברי בית דין חברו, סייגים, תקנות, אלא אם כן בית הדין שדן בסייג, הקדום, כן? הוא גדול מבית הדין ההוא, גם במניין וגם בבניין. מניין זה מספר הדיינים הדנים, כן? בגורל הסייג. ובניין, הכוונה היא שבית הדין הנוכחי בדורנו הוא גדול בחוכמה. וזה אי אפשר כמובן להגיד בשום פנים ואופן על בתי דינים שלנו. לכן נפלה פיתה בבירה, והאפשרות של התרת הסייגים הוא לא תופס היום. לא תופס היום. כן? גם אסור להוסיף סייגים על מה שהוסיפו חכמים. זה גם כן, מאותה סיבה גם. כי אם אתה לא יכול להוסיף סייג, אם אתה לא יודע לשער לפי חוכמה עליונה. מה אתה מוסיף סייג? אתה מבין מה ההשלכות של הסייג הזה? אתה יודע מה זה יכול לגרום? כן? הם מנסים לעשות את זה היום, כל מיני חקיקות, איסורים כאלה ואחרים, בפרסיה, מחלב ציבורי, שבת. זה לא קל לגזור על עם ישראל שביטת. עכשיו, זה לא פשוט, זה לא פשוט. כן? זה יכול להביא בדיוק לתוצאה הפוכה לאחר מכן. הדברים ידועים. אז בואו רק, אוי, בואו נראה, כן? על כן, בשם רצו ברולי, זה קראתי כבר, כן, די באוסרם, כן, אתם רואים? כן, סתכלו בפנים, די באוסרם, איסור לכתחילה שלא להתחיל. אבל אם התחילו, בני נשה, אם האדם התחיל, כן, עם הצרכים הטבעיים שלו, אין צורך עוד לעמוד, אין צורך עוד. אין צורך או אין רשות, מעניין שהוא אמר אין צורך ולא אמר אסור עוד לעמוד, או אין רשות לעמוד. אין צורך עוד לעמוד לפני חפץ האדם השוקק לגמור את אשר החל מעסקיו החומרים. כן? אם הוא התחיל ואתה מעמיד את הסייג כחומה מול החפץ שכבר התחיל להופיע, אתה יכול לגרום פה קונפליקט והתנגשות חזיתית בין החול והקודש, ובסופו של דבר האדם הזה עשוי למרוד. צריך להיזהר. כן? לא צריך לעצור אותו. אל תחסום שור בדישו. כן? שור שעובד בשדה, כן? בעונת הקטיף או בעונת הקציר, כן? אתה לא יכול לחסום את השור הזה. עכשיו הוא חייב, אתה נותן לו לאכול כמה שהוא רוצה. אל תחסום שור בדישו. למה? כאשר הוא דש, והתבועה כבר, כן? תבועה כבר, כן? עכשיו התבועה כבר מוכנה לאכילה. אתה עכשיו חוסם אותו? אם היית חוסם אותו בשעת הזריעה, טוב, בשעת הזריעה זה לא שייך לחסום, כי אין על זה שום דבר עדיין. אבל שהוא כבר רואה את האוכל. הוא כבר רואה את האוכל. אם הוא עכשיו כרגע, כן, הוא בשעת קציר התבועה, או בשעת קטיף הפירות, כן, נופל לפיו איזה אוכל טעים, כן, אתה לא יכול למנוע אותו, כי יש לו חשק טבעי עמוק מאוד, כן, שכרגע הוא ממש ממש מתלהב ומתלהט. אז פה לא שמו חכמים דבריהם. הנה, לגמור את אשר החל מעסקיו החומרים, עמדו החכמים גם כן על סוף הדעה והנטייה האנושית. כן, הם ידעו כמה ללחוץ וכמה לא. כן, ומה הייתה מסקנתם סוף סוף? כי אף אם רק יפנה מעסקיו, שימו לב, האם התחילו? אין הכוונה. מה זה אם התחילו? אין מפסיקים. אם התחילו, אין הכוונה אם נגס בשניצל. אלא אם התחילו, זה אפילו בהתחלה הקדומה. הוא פתח רק את החגורה. כן? הוא רק הסיר את הבגד העליון בבית המרחץ. הוא עוד לא הוריד את הבגד התחתון ולא את הגופייה, כל שכן לא את הבגדים התחתונים. הוא רק הוריד את הסוודר מעליו, יום חורף. כבר? אנחנו לא. תן לו להתרחץ. אולי הוא יתעלף במרחץ ופה ושם. לא חוששים לזה. אנחנו לא נעמוד מול הצורך הטבעי הזה. אנחנו חייבים לדאוג לאיזון שבין הטבע והחומר. כפי שאנחנו דואגים לקודש בין הטבע לרוח. כמו שאנחנו דואגים לקודש, צריכים לדעת מתי לצאת לזכותו של החומר. ולא להפריע לו. לא להפריע לו. זה יכול להתנקם בנו. אנחנו רואים את זה בתהליך החינוך של ילדים ונערים היום. מה קורה כשההורים מכבידים יותר מדי בדברי תורה, בסייגים, כל מיני דברים כאלה. לא נותנים ליכולת הטבעית, לרצון הטבעי של הילדים, של הנערים, לא נותנים לרצון הטבעי להסתגל לדברי תורה. מעמידים דבריהם כחומה, לוחצים את הילדים. בסופו של דבר, הילדים מורידים את הכיפה, ואחרי זה אנחנו צריכים לקרוא את הסטטיסטיקות הנוראיות האלה של 20% מנערי הציבור הדתי-לאומי, שזורקים כיפה, בעיקר בצבא ואחריו. כן? זה לא אומר שזה הסיבה תמיד. הסיבות, אני ציינתי בעיקר את הסיבה שנערים לפני גיוס, כן? שזורקים את הכיפה, כן? מכבידים עליהם עוד מאוד לפעמים ההורים. הורים צדיקים, דוסים, להם זה קל לקיים את המצוות. אבל אי אפשר ללכת אחרי הילד בכל מקום, מקום, בכל הזמן ללכת עם שוט, כן? אל תהיה טבעי, אל תהיה טבעי, תשלוט על היצרים שלך, תשלוט על הרצונות. מה לעשות? זה לא פשוט. הנה, עמדו גם כן על סוף הדעה והנטייה האנושית. והנטייה האנושית עד לאן היא מגיעה, כן? צורך הטבעי. כי אף אם רק יפנה מעסקיו, פנה מעסקיו ויכין עצמו לאיזה דבר, כן? כמו שאמרנו, מהפורת שספרים על ברכיו, פתיחת חגורה, יקשה בעיניו לבטל את הכנתו ולהינזר ממנה. כן? זה כבר קשה להינזר מההכנה הזאת. הזרימה של הרצון הטבעי הוא כבר מתחיל להתגבר. מי שיעמוד בפניו עכשיו, הופ, מרד. על כן הוציאו משפטם הנכון, חכמים, כי בכלל, באופן כללי, מה שנקרא לכתחילה, כן? סליחה. משפטם נכון, כי בכלל, אם התחילו, אין מפסיקים. אינו דווקא התחלה בפועל הדבר עצמו, כמו שאמרנו, נעיצת השיניים בסטייק. לא, כי אם גם ההתחלה בהכנות הקודמות, לא. די בפעולות האלו, די בהתעוררות הטבעית הזו, כדי שחכמים יסירו ידם, כן, מההתעוררות הטבעית של האדם, ויניחו לאדם לגמור פעולתו. אנחנו לגמור פעולתו. כן? כי אם גם ההתחלה וההכנות הקודמות לו, כל עניין לפי תכונתו, מרחץ, אוכל, כל התחלה לפי הפעולה המדוברת. כי ראוי לכבד, וזו המסקנה של הרב, כי ראוי לכבד גם את הנטייה הטבעית של האדם. זה לא יצר הרע, זה לא טעות ולא איסור ולא עבירה לכבד את הנטייה הטבעית של האדם. זה כל כך מנוגד לתפיסה הגלותית. כן? ככל שמוסיף הגוף בניין, מוסיף השכל חורבן. זה כל כך מנוגד לתפיסה הגלותית, שהלחץ על הגוף הוא כל כך עצום ואדיר. כן? לא. כי ראוי לכבד גם את הנטייה הטבעית של האדם. ומה עוד שהרצונות הטבעיים הם עוזרים לקודש. כן? הם עוזרים לקודש, הם אמצעים לקודש. אדם שהרצונות הטבעיים שלו לא פעילים, גם הקודש סובל. אם הגוף הוא לא בריא, איך אפשר לעבוד את השם וגופו אינו בריא? כן? מדרכי עבודת השם, היות הגוף בריא, כך אומר הרמב"ם. כי ראוי לכבד גם הנטייה הטבעית של האדם. מתי? במקום שאין כוח מכריח מוסרי מספיק לעמוד דווקא כנגדו. אז ודאי, כן, יש את הסיפור המפורסם, מסכת סנהדרין, על אותו אחד, כן, שהתאהב באשת איש, ואמרו הרופאים שאם הוא לא יבוא עליה, הוא מת. באו לחכמים ואמרו, הרופאים אמרו, אם הוא לא יבוא עליה, הוא מת. אמרו חכמים, ימות ולא יבוא עליה. זה לא אשת איש הייתה, זה היה רווקה. בתולה, רווקה. ימות ולא יבוא עליה. אמרו הרופאים, חכמים, אולי בכל זאת, ידבר איתה מאחורי הגדר, לכל הפחות. ימות ולא ידבר איתה מאחורי הגדר. עד כדי כך. שם חכמים ידעו איזה סכנה עצומה שמניחים לצורך טבעי כזה לצאת לפועל. זה לא נחשב צורך טבעי. פה אנחנו עומדים כחומה בצורה. ימות ולא ידבר איתם אחר גדול. שם הסיבה היא לא רק בגלל הנפילה שיכולה להיות לו, אלא גם הגמרא מתרצת שם כדי שלא יזולזלו בנות ישראל. לא יזולזלו בנות ישראל. דבר איתן, זה, לא, לא זלזל בהם בכבודן. כן? שם הסיבה היא דווקא מצד כבודם של אנשים. אבל יש בזה כמובן גם השלכות חינוכיות לגבי המדבר עצמו. לא ידבר איתם מאחורי הגדר, ימות ולא. אנחנו רואים שיש מקומות שחכמים גם זרו את הגזרות והעמידו את דבריהם, נעצו חרב, אמרו מי שיעבור, כן? כדי כך. אבל כל עניין לפי חומרות הסייגים, זה כל נושא, כן, לפי הסייגים שלו, כל נושא והגמישות שלו. כן? רק נזכור את זה עוד פעם, עוד נשנה את זה פעם פנייה, כי ראוי לכבד גם את הנטייה הטבעית של האדם, במקום, להניח לנטייה הטבעית להתפשט, במקום שאין כוח מכריח מוסרי מספיק, לעמוד דווקא כנגדו. בסדר? ברוכים תהיו.